ערב טוב, אנחנו היום נלמד על נושא המנורה. המנורה, אחד הכלים החשובים המפורסמים שהיה במשכן, היה בבית המקדש, יהיה בעזרת השם בבית המקדש שיבנה במהרה בימינו, ונלמד קצת על המנורה, למרות שהמנורה הוא נושא רחב וארוך, אפשר ללמוד בזה פרטים רבים. אנחנו ניגע היום בכמה עניינים שגם בהם אפשר להרחיב יותר, אבל לפחות נקבל מושג בסיסי על כמה היבטים, ובעיקר ניתן דגש על ההיבט הפנימי הרוחני שקשור לעניין. בבית המקדש, במשכן כבר, היו כמה וכמה כלים. היה ארון, שבתוכה היו לוחות הברית, היה שולחן שעליו היו מונחים לחם הפנים, והיה מנורה. המציאות מראה בשטח שגם אם יש יהודים שמשום מה לא שמו על הארון או לא שמו על השולחן, על המנורה כולם שמו. המנורה הפך כבר להיות במשך הדורות סמל יהודי מובהק. המנורה זה סמל שמסמל משהו בעם ישראל. חוקקים את זה על המטבעות, המנורה, ובכל מיני סמלים ומקומות, מנורת המקדש. מה הייחודיות של המנורה? שהיא זכתה לעמוד ולהיות במוקד כל כך מרכזי גם ביחס לכלים אחרים. לפני שנראה את הביור בדבר, קודם נחזק את השאלה. כדי לחזק את השאלה, אנחנו נביא כמה וכמה דוגמאות מהמקורות שבאמת רואים שהמנורה יש לה משהו ייחודי, משהו חריג לטובה, משהו ייחודי שונה מכולם. וכמובן, אחרי כל הרשימה, השאלה שתישאל הוא מה באמת המיוחד במנורה. נראה רק כמה דוגמאות ונתחיל מהסוף להתחלה. מה פרוש מהסוף? נתחיל קודם כל מהעובדה שכולנו יודעים שיש חג בעם ישראל שחוגגים אותו בגלל המנורה. אין חג שחוגגים בגלל השולחן או בגלל הארון, אבל יש חג שחוגגים בגלל המנורה, וזה חנוכה. חנוכה זה החג שהיה בתקופת בית שני, כולם מזכירים את עיקרי הסיפור עם הנס של פך השמן שדלק 8 ימים, נס גדול שהיה עם המנורה. קודם כל כבר רואים משהו מיוחד במנורה. נלך אבל יותר לתקופות הקדומות יותר, ניקח לדוגמה פסוק מספר דברים, סוף שנת ה-40, שמשה רבינו מדבר עם עם ישראל, וזה היה בשבועות האחרונים לפני הסתלקותו, ועובר איתם יחד על כל המאורעות שהיו במשך 40 שנה במדבר. שם אחד הפסוקים ממש בהתחלה של ספר דברים, ממש הפסוק השישי של ספר דברים, אומר משה רבינו לעם ישראל משפט כזה: רב לכם שבט בהר הזה. מה הכוונה? אז רש"י מביא שם באחד הפירושים, רב מלשון הרבה. רב לכם, הקדוש ברוך הוא ירבה לכם הרבה גדולה והרבה שכר על ישיבתכם בהר הזה. זה שהייתם פה באזור הזה במדבר, קיבלתם המון. ואז רש"י מפרט, מה קיבלו המון? אז מעניין, אומר רש"י, עשיתם משכן, מנורה וכלים. מאוד מעניין. את כל הקרשים, היריות, האדנים וכל הפרטי פרטים, הוא כולל את כולם במילה אחת, משכן. את כל הכלים שהיו שם במשכן, הוא כולל במילה אחת, כלים. הוא מייחד את המנורה וכותב אותה בנפרד. משכן, מנורה וכלים. למה לא מספיק לכתוב משכן וכלים? למה המנורה צריכה להיכתב בצורה ממוקדת? רואים שיש משהו מיוחד במנורה. עד כדי כך מיוחד, שכשכותבים שם כללי, משכן וכלים, המנורה צריכה להיכתב בנפרד. מה מיוחד במנורה? דבר נוסף רואים, וזה קשור כבר לפרשת השבוע. פרשת השבוע, שהקדוש ברוך הוא אמר לאהרון את הציווי של הדלקת המנורה, אז נאמר בפסוק, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. אם אתם זוכרים בשבוע שעבר שלמדנו פרשת נשא, מדובר שם על הקורבנות שהקריבו כל הנשיאים לחנוכת המזבח. אהרון לא קיבל ציווי, כל השבטים קיבלו ציווי מה להקריב ומתי להקריב. השבט היחיד שלא קיבל ציווי על ההקרבה במשכן מתי שחנכו את המזבח זה השבט לוי. עומד אהרון הכהן מן הצד וחלשה דעתו. אומר אהרון הכהן, למה כל השבטים קיבלו ציווי להקריב קורבנות מיוחדים לחנוך את המזבח ואני עומד מהצד ולא קיבלתי ציווי? אומר לו הקדוש ברוך הוא, רש"י מביא זה במקום, אהרון הכהן, שלך גדולה משלהם. מה שאתה הולך לעשות זה יותר גדול ממה שעושים כל החברים שלך נציגי ישראל. מה אתה עושה יותר גדול מהם? שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. שוב רואים פה יחס מועדף למנורה. כל השבטים, נשיאי השבטים, הקטירו כתורת, הקריבו קורבנות, הביאו מתנות למזבח, ועל הכל אומר לו הקדוש ברוך הוא לאהרון, שהמנורה גדולה יותר מהכל. מה הסוד של המנורה? שיש לה גדולה יותר מכל שאר הדברים שהיה במשכן. אולי אם נרצה ניקח עוד דוגמה או שניים, דוגמאות אחרונים שרואים את הייחודיות של המנורה, זה מתי שאם נלך עוד אחורה, בתחילת שנת ה-40 במדבר, כשמשה רבינו נתן את ההוראות איך לבנות את המשכן, איך לבנות את הכלים, והקדוש ברוך הוא הראה לו למשה רבינו את התבנית הכללית של כל הכלים, של כל הדברים, אבל המנורה קיבל תבנית מיוחדת. כתוב על המנורה, התקשה משה מאוד במנורה, איך היא נראית, מה בדיוק, והקדוש ברוך הוא הראה לו באופן מיוחד עוד הפעם בדיוק על המנורה. על כל הכלים לא כתוב ממוקד, כתוב שהוא הראה לו את כל הכלים, לא כתוב באופן, אין פסוק על הארון, פסוק על השולחן או פסוק על היריות, כתוב באופן כללי הוא הראה לו על מה מדובר. על המנורה יש פסוק מיוחד. על המנורה יש בספר שמות בפרק חפי פסוק מהם פסוק מיוחד, הוא ראה ועשה בתבניתם אשר אתה מוראה בער. אז רש"י אומר במקום על מה מדובר עוד הפעם, הרי כבר היה כתוב לפני כן שהקדוש ברוך הוא הראה לו את התבניות של כל הכלים, עוד הפעם על איזה תבנית מדובר כאן? אומר רש"י, מדובר כאן על המנורה שמשה התקשה בה, הוא הראה לו במיוחד את המנורה. ובפועל מה? אחרי שהוא הראה לו איך לעשות את המנורה, מי בפועל עשה את המנורה? הקדוש ברוך הוא. כי הפסוק אומר, אמנם כתוב ועשית מנורה זהב טהור, לשון ציווי, אבל מיד אחר כך כתוב מקשה תעשה המנורה. מה זה תעשה המנורה? אומר רש"י שמשה רבינו התקשה לעשות את המנורה. יש בה כל כך הרבה פרטים, בגודל שלה, בפרחים, בגביעים, מלא פרטים ופרטי פרטים, והכל צריך להיות מקשה אחת, לא על חמות והדבקות של חלקים. משה רבינו התקשה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, קח את כל הכמות של הזהב, כיכר זהב, תשליך את זה לאש, אני אעשה את המנורה. זה יצא כבר בדרך נס, יצא מנורה מוכנה. זאת אומרת, מדובר כאן במשהו מיוחד, ייחודי, אלוקי, שאין דומה לו בכל הכלים, לא ביצירה שלו, לא בהתייחסות לשימוש שלו, שנאמר עליו שהוא גדולה, שלך גדולה משלהם, וגם לא בניסים שנעשו בו, כמו שציינו, חג מיוחד שמציינים סביב המנורה. מה סוד המנורה? מה מיוחד במנורה שלכן התורה כל כך מעמידה אותו ברף כל כך גבוה? אומרת הגמרא במסכת מנחות, מה מיוחד במנורה? אומרת הגמרא שהמנורה זה עדות לכל באי עולם, המנורה הייתה כמו עד לכל העולם, שהשכינה שורה בישראל. עכשיו הגמרא דנה על החלונות שהיו בבית המקדש, בבית ראשון, שהחלונות היו כשון הפסוק שקופים אטומים. בדרך כלל חלונות של בית, שאם רוצים לעשות את החלונות באופן שבצד אחד יהיה רחב ובצד שני יהיה צר, אז ההיגיון אומר שהצר יהיה לכיוון החוץ, שקרני השמש ייכנסו דרך המקום הצר, ובכניסת קרני השמש לתוך פנים הבית החלון הולך ומתרחב, ואז מתפשט האור לחלל החדר בצורה יותר רחבה. בבית המקדש הראשון שלמה המלך שהוא בנה אותו, הוא עשה אותו הפוך, כלפי פנים היה צר ודווקא הלך והתרחב כלפי חוץ. והגמרא מסבירה מדוע, להראות לכל בואי עולם שאנחנו לא צריכים אור מבחוץ לתוך בית המקדש, אלא להפך, בית המקדש הוא נותן אור לכל העולם כולו. האור שבית המקדש נתן לכל העולם כולו נבע מאור המנורה. היה לו אור מיוחד שהשכינה והקדושה שרתה והתגלתה באמצעותו. ולכן גם רואים עד היום שרוצים לציין דברים רוחניים, לתת משל לדבר רוחני, אז משתמשים בדימוי של אור, אור נעלה, אור עליון, אור אין סוף. כשרוצים לדבר על דברים רוחניים משתמשים באור. למה באור? כי אור, אש, זה אחד מהדברים המעניינים שיש לנו כאן בעולם הזה, אבל מצד שני יש להם תכונות של דבר רוחני. הוא לא תופס מקום בשטח. אתה יכול להעביר מאש לאש לאש בלי גבול. זה לא כמו שיש לך כוס מים, אתה יכול לשפוך ממנו רק לכמות כוסיות מוגבלת. אבל אם יש לך גפרור אחד שהוא דולק, אתה יכול להדליק ממנו ריבוי אדיר של נרות ולא יחסר שום דבר באור המקורי. כל מיני תכונות של משהו אינסופי יש באור. אור זה משהו שהוא מבטא אינסוף, הוא מבטא קדושה, הוא מבטא אלוקות, ולכן עיקר הקדושה שהתגלתה במשכן התגלתה באמצעות המנורה. ועד כדי כך שאפילו החלונות של בית ראשון היו עשויים בצורה כזו שבאי עולם יראו שמדובר כאן בהקרנה מבפנים כלפי חוץ. שואלת הגמרא, ומה עדותה? איפה בדיוק הייתה העדות של המנורה? באיזה נקודה בדיוק בא לידי ביטוי העדות במנורה? אומרת הגמרא משפט, ועל המשפט הזה אנחנו נדבר כמה מילים להסביר מה זה. אומרת המשפט, הגמרא אומרת כך, אמר רבא, זה נר מערבי. היו הרי במנורה, כמה נרות היו? היה שבעה קני המנורה. אומרת הגמרא, מתוך שבעת הקנים, שבעת הנרות, היה נר אחד מיוחד. הנר המערבי. עוד מעט אנחנו נדבר על זה, מה זה הנר המערבי. הגמרא אומרת, הנר המערבי, מה המיוחד שבו? שלמרות שהכניסו לו שמן בכל ערב באותו כמות כמו ששמו בכל שאר הנרות, אף על פי כן הוא היה דולק במשך כל, לפי אחד הפירושים, במשך כל היממה. כל הנרות היו דולקים לפי רוב הראשונים. אני אומר לכם דברים שיש בהם הרבה פרטים ומחלוקות ודעות, אני לא רוצה להיכנס לריבוי הפרטים, רק באופן כללי, לפי אחת הדעות לפחות, רוב הנרות הדליקו אותם בערב, מערב עד בוקר. בבוקר השמן נגמר, התקלה, והנרות קבעו. בערב הבא הדליקו שוב. חוץ מהנר המערבי, ששמו שמן בערב לכמות של לילה, אבל הוא דלק כל ה-24 שעות, עד הערב הבא. היה משהו מיוחד שראו בגלוי בנר המערבי, שממנה היה מדליק ובה היה מסיים. אנחנו נדבר קצת, לנסות להבין מהו הנר המערבי. למה מתכוונת הגמרא נר המערבי? אז באופן כללי יש בדבר כמה שיטות, וננסה להבין את הדבר לפי השיטות המרכזיות שיש בדבר. שיטה אחת זו שיטת רבי אלעזר. רבי אלעזר הידוע, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, קראו לו רבי אלעזר. זו שיטה אחת, שיטה שלו בעניין. שיטה שנייה זה שיטת רבי יהודה. ושתי השיטות הללו יוצרים באופן מפורט שלוש שיטות מה זה הנר המערבי. קודם כל נדבר על הוויכוח הכללי המעניין שהיה בין רבי אלעזר בין רבי שמעון לבין רבי יהודה, איכן המנורה הייתה עומדת, פשוט באיזה מיקום זה היה עומד. מה זאת אומרת? נצייר לעצמנו את המקום הזה, את הקודש, אותו שטח שנקרא קודש, ששם המנורה הייתה. לפנים, החלק הכי פנימי, נמצא קודש הקודשים. בתוך קודש הקודשים נמצא ארון הברית עם הלוחות, עם ספר תורה וכו'. כשנכנס הכהן לתוך העולם הזה שנקרא קודש, פניו למערב, הוא נכנס פנימה, עומד לו שם המנורה שעכשיו אמור להדליק אותה. יש לנו בעניין הזה שיטות שונות איך עמדה המנורה. שיטת רבי אלעזר בן רבי שמעון אומרת שהמנורה עמדה מדרום לצפון. זאת אומרת, כשהכהן נכנס הוא רואה את כל המנורה בשלמות, הוא רואה את כל המנורה עם כל הקנים, כולם הוא רואה אותם בשלמות, מולו, מול הפנים, והוא ניגש ומדליק את המנורה. יש לפניו את המנורה, פשוט המנורה עומדת מדרום לצפון, הוא בא ממזרח כלפי מערב, המנורה עומדת ככה, והוא רואה את המנורה. זה שיטת רבי אלעזר בן רבי שמעון. רבי יהודה אומר לו, המנורה עמדה ממזרח למערב. ומכיוון שהמנורה עמדה ממזרח למערב, אז כשהוא נכנס, הוא בעצם, הוא לא רואה את כל המרחב של המנורה. הוא רואה קו אחד, הוא בעצם רואה רק את הקנה הראשון שעומד מולו, הקנה הכי מזרחי, זה מה שהוא רואה ראשון, מאחוריו יש את הקנה הבא, השני, ככה זה לאורך עומד המנורה. שתי שיטות איך המנורה עמדה. עכשיו כך, אנחנו יודעים שיש נר אחד מיוחד. אנחנו נדבר קודם כל, יותר קל לדבר על השיטה של רבי יהודה, ואחרי זה נעבור לשיטה של רבי אלעזר. נדבר קודם על השיטה של רבי יהודה. רבי יהודה אומר שהמנורה, כפי שציינו, עמדה ממזרח למערב, ועכשיו נכנס הכהן, והוא יודע שיש לו נר אחד מיוחד שהוא נקרא נר המערבי. ומדוע הוא נקרא נר המערבי? בפסוק הוא נקרא לפני השם. הנר שנמצא לפני, זאת אומרת סמוך לשכינה, סמוך לקודש הקודשים, סמוך למקום הנעלה ביותר. לפי הסברה הראשונה שעולה בדעתנו, המנורה עומדת ממזרח למערב והכהן נכנס, מהו הנר המערבי במקום הזה? הנר המערבי, הנר הקיצוני האחרון, הנר, ברגע שהוא נכנס יש לו נר ראשון לפי שיטת רבי יהודה. אז הוא עומד, ובפשטות ההיגיון אומר שהנר המערבי הוא הנר הכי פנימי, שהוא בעצם הכי סמוך לקודש הקודשים, הוא נקרא נר המערבי ככה. ובאמת יש דעה שאומרת שזה באמת הנר המערבי, באמת יש אבל דעה אחרת מאוד מעניינת, את אומרת לא. אתה יודע מה הוא הנר המערבי? הנר, הנר שהוא נפגש איתו השני. זאת אומרת כך. איך שהוא נכנס, יש לו נר ראשון, שהוא בעצם הנר הכי מזרחי. הנר השני לו, הוא כבר מערבי. כי הוא מערבי יחסית למזרחי שלפניו. יש לו איך שהוא נכנס נר ראשון מזרחי, ועכשיו מה שיבוא מיד אחריו הוא כבר מערבי. ברגע שיש לי נר שאפשר לקרוא לו מערבי, הוא כבר מערבי, הוא כבר הנר שיותר קרוב לצד של השכינה. זה נקרא נר המערבי לפי שיטה אחרת. בסדר? שתי שיטות איך להסביר מה זה הנר המערבי לפי דעת רבי יהודה, שהמנורה עומדת ממזרח למערב. האם המערבי הוא הקיצוני ביותר, שנמצא באמת פיזית הכי סמוך לצד מערב, או המערבי, לפי השיטה השנייה, זה הנר שהוא בעצם השני לכניסתו. איך שהוא נכנס, יש לו את הנר הראשון שהוא המזרחי, המערבי שאליו הוא כבר נקרא מערב. מה קורה לפי שיטת רבי אלעזר בן רבי שמעון? שרבי אלעזר בן רבי שמעון טוען שהמנורה עמדה מדרום לצפון. ואז נשאל שאלה. יש לנו איזה שהוא נר שהוא יותר מערבי מהשני?
לא.
לא? כולם מערביים באותו מידה. כי כולם עומדים באותו מידה סמוך לצד המערבי. אז מה יהיה הנר המערבי? אז אומר כך. כל הפתילות שסידר הכהן בקני המנורה, היה מסדר את הפתילות שיפנו כולם לכיוון האמצע. הנר המרכזי, שהוא בעצם הבסיס של המנורה, כל הנרות שהיה להם מקום של הקנה שלתוכו שפכו את השמן וסדרו מעליו את הפתילה, היה מסדר הארון ששלושת הקנים הדרומיים, אז הפתילה שלהם תהיה קיצונית לכיוון האמצע, והשלושת הצפוניים יהיו בקצה, שכולם בעצם פונים לכיוון האמצע. לאן פונה הנר האמצעי? איפה שמים את הפתילה? את האמצעי שמים מערבה. ואז יוצא מהו הנר המערבי? האמצעי. האמצעי פונה, הפתילה שלו פונה מערבה, לעומת זאת כל הפתילות של הנרות האחרים, כולם פונים לאמצע, כלשון הפסוק, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, והנר האמצעי פונה לכיוון מערבה. אז לפי השיטה הזו של רבי אלעזר בן רבי שמעון, מהו הנר האמצעי? הנר שפונה לכיוון מערב, שהוא הנר היחיד האמצעי שהפתילה שלו פשוט פונה מערב. אם כך הגענו על השאלה מהו נר מערבי, שלוש דעות. האם זה הנר האמצעי? האם זה הקיצוני המערבי או השני שבא ממזרח? וזה תלוי במחלוקת שהבאנו כרגע במיקום. אנחנו נראה את המשמעות של זה ברוחניות. המשמעות של זה בעבודת השם. בצורה מאוד מעניינת. קודם כל, יש כמה, זה הקדמה אחת שניתן ונזכר. השיבת פני המנורה, המספר הזה שבע, מוכר לנו שיש שבע מידות. מוכר לנו מספירת העומר, שיש לנו את ה... שבע שבתות, כל שבוע יש מידה אחרת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. שבע מידות, כתוב שכל אחד מקנה המנורה הוא כנגד אחד מהשבע המידות הללו, וכל אחד מהשבע המידות הללו מסמל דרך בעבודת השם. לכל מידה יש משמעות. למשל חסד, מה המשמעות של חסד? חסד זה אהבה. אהבה זה נקרא יהודי שעובד את הקדוש ברוך הוא מתוך אהבה. זה הבסיס שלו בכל מה שהוא עושה. יש לו גם את כל שאר הדברים, אבל אם אצלו מאיר חסד, אז הכל בא מתוך אהבה. זה חסד. ניקח לדוגמה את האחרון, את השביעי, מלכות. ספירת המלכות, מה זה בעבודת השם? בעבודת השם מלכות מסמל את השפלות של האדם, זה מסמל את הזהירות שלו בסור מרע. מכיוון שהוא שפל בעיני עצמו, המלכות מראה על קבלת עול מלכות, הוא בטל למלך, הוא בטל הקדוש ברוך הוא, אז במילא הוא זהיר בכל דבר לא להיכשל. אז אצלו הסור מרע נמצא כבסיס מאוד מאוד חזק. ניקח לדוגמה את השישי. מה זה הספירה השישית? ספירת היסוד. יסוד, כשמו כן הוא, זה היסוד של הכל. מה פירוש יסוד? יסוד זה אומר, כמו היסוד של הבניין, הוא תקוע באדמה, הוא לא זז אף פעם, הוא עומד על עומדו, הוא לא יזוז לא ימינה ולא שמאלה. מה זה מראה בעבודת השם? יהודי שהעיקשות שלו ללכת בדרך של התורה היא בכל מצב, בכל תנאי, בעניות ובעשירות, בקל או בקשה, תמיד הוא יישאר אותו הדבר. דוגמה לדבר, ידוע שהשבעה הצדיקים האושפיזין שמוכר לנו מסוכות, יש שבעה אושפיזין, כל אחד מהשבעה האושפיזין הוא כנגד אחד מהספירות. אברהם הוא הראשון, ידוע שאברהם הוא איש חסד, וכך הלאה. דוד המלך הוא האחרון, דוד המלך כנגד ספירת המלכות. מי שנמצא בסדר האושפיזין לפני דוד, שזה יסוד, זה יוסף הצדיק. יוסף הצדיק הראה בסיפור חייו שאיפה שהוא נמצא הוא יוסף הצדיק. אם הוא נמצא ביחד עם אבא יעקב, אז ודאי שהוא צדיק. אם הוא נמצא כעבד בבית פוטיפר, אז הוא צדיק. ואם הוא כעבד בבית האסורים, אז הוא נשאר צדיק. ואם הוא מלך במצרים, אז הוא נשאר צדיק. יוסף הצדיק הוא נקרא. מה זה מראה? אצלו הדברים הולכים עם היסודות, שהיסוד לא זז, לא משנה איפה אתה נמצא, אתה נשאר על עומדך באותו מעמד. כל אחד מהעמידות, מהספירות, יש לו את המשמעות. עכשיו נראה, נר מערבי הוא הנר שאמרנו שהוא דולק כל הזמן. ממנו כולם דולקים והוא דולק כל הזמן. מהו הנר המערבי? אז נראה. שיטה אחת אמרה שמהו הנר המערבי, ניקח למשל את השיטה שהמנורה עומדת ממזרח למערב. אז אם המנורה עומדת ממזרח לצד מערב, אז מהו אמרנו הנר המערבי? הנר המערבי הוא הנר שהוא הכי הכי קרוב לשכינה, הכי הכי קרוב לצד הכי פנימי. הנר שהכי הכי קרוב לצד הפנימי, מה זה? זה הנר הראשון, זה החסד. אם המנורה עומדת לפי שיטת רבי יהודה מזרח מערב, מהו הצד, מאיפה אני מתחיל? מהצד המכובד יותר. מהו יהיה ראשון? הנר הראשון הוא מה שקרוב יותר לקודש הקודשים, הוא יהיה המערב. זה כאילו נאמר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה קודש הקודשים. מה בא אחר כך? ואהבת את השם אלוקינו. קודש הקודשים זה הכי פנימי. מה יהיה הנר המערבי? הנר המערבי, זאת אומרת הנר הראשון שהוא הכי קרוב לקודש הקודשים לפי השיטה הזו, זה חסד. זה אומר שבעבודת השם, מה המוביל, מה עיקרי, עם מה צריך ללכת, השיטה הזו אומרת, אתה יודע מהו המנורה שמאיר לכל העולם, מה המסר שכל העולם מקבל מבית המקדש, עם מה יהודי צריך לחיות ולקחת את בית המקדש כזרקור שמראה לו איך צריך ללכת בכל דבר ועניין. הנר המערבי הכי קיצוני בקרבה שלו לקודש הקודשים, איזה נר זה? הנר החסד. זאת אומרת, תבנה את עבודת השם שלך על תשתית של אהבת השם. אם נלך לפי השיטה השנייה, שהיא אומרת, אנחנו נשארים עדיין במצב שהמנורה עומדת מזרח מערב, אבל הוא אומר, מהו כשהכהן נכנס? אז השיטה השנייה אומרת מהו הנר המערבי, לא הראשון שזה מלכות אלא השני, יסוד. אומרת לך הדעה הזו, אז יודע מה תיקח לעצמך כמורה דרך, כנר מערבי שמאיר כל הזמן ולא מפסיק, והוא יהיה בשבילך יסוד בעבודת השם. היסוד, תחליט שאצלך ההתחברות שלך לתורה ומצוות זה בעיקשות, בעם כשעורף ומעליותה. זאת אומרת ללכת בדרך שהקדוש ברוך הוא דורש ממך, ולא להשתנות בשום מצב, לא לפי מצב הרוח ולא לפי עייפות או ערנות או עניות או עשירות. מה שצריך אתה עושה בעקביות, כמו היסוד שלא זז. זה הדרך שאתה צריך לקחת על עצמך, זה יהיה הנר המערבי. כך היהודי צריך ללכת. זה השיטה הזו. לעומת זאת, מהי הדעה של לפי רבי, שיטת רבי אליעזר בן רבי שמעון, שהמנורה עמדה מדרום לצפון, שם זה גם מתקבל בצורה מעניינת אחרת, שם זה מתקבל אחרת, שם זה גישה אחרת. שם הרי אמרנו כל הנרות הם בעצם מערביים, כולם בעצם מערביים. כמו פה צריך לראות דבר מעניין, מה שורש המחלוקת של רבי אליעזר, של רבי אלעזר ורבי יהודה, איפה זה נובע? למה זה אומר שהמנורה עומדת צפון דרום, זה אומר שהמנורה עומדת מזרח מערב? מה יסוד הדברים? מביא כאן הרבי ביום מאוד מעניין, מה יש מאחורי הפרוכת מבפנים בתוך קודש הקודשים? ארון הברית. איך ארון הברית עמד לפי כל הדעות דרום צפון? ברור. השאלה האם המנורה שעומדת בחלק החיצוני, האם הוא בעצם העתק של ארון הברית? האם הוא בעצם אותו קו, אותו תפקיד, אותו רעיון של ארון הברית? או שהמנורה זה משהו שונה, אין לו קשר לארון הברית? לפי דעת רבי אלעזר, המנורה זה כמו ארון הברית. מה זה ארון הברית? מה התוכן של ארון הברית? מה המשמעות של הארון? מה מונח בארון? תורה, תורה. אומר רבי אלעזר, גם המנורה אומרת תורה. יש שתי דרגות בתורה. יש תורה ברמה של קודש הקודשים, תורתו אומנותו, הוא לא מפסיק אף פעם, ויש תורה ברמה של המנורה, שזה תורה שהוא ברמה קצת יותר נמוכה מקודש, אבל זה תורה. המנורה אומרת לנו תורה, ככה טוען רבי אלעזר. מה ההבדל בין הנר האמצעי לכל השישה שמכוונים לאמצעי? אומר בתורה פשוט, תורה שבכתב זה הבסיס, שישה סדרי משנה הם נובעים מתוך התורה שבכתב. אז מהו הנר המערבי? הוא אומר, מהו האמצע? תורה שבכתב הוא היסוד. תורה שבכתב זה אותו נקודה שמחברת אותך לאמונה שכל דבר זה אמת ויציב, וממנו נגזרים כל התורה שבעל פה. לעומת זאת רבי יהודה אומר, המנורה לא קשורה למסר של אהרון. אהרון זה תורה, המנורה זה משהו אחר. המנורה זה עבודת הלב, זה עבודת המידות. עבודת המידות, יש שתי שיטות, האם להתחיל עם האהבה או להתחיל עם היסוד, אבל זה עבודת הלב. אז בעצם לסיכום הדבר יוצא שהמחלוקת הבסיסית, קודם כל, מה זה מנורה? המנורה, והרי אלו ואלו דברי אלוקים חיים, המנורה, כל הדעות אמת. מה המנורה מסמלת לעולם? רבי אלעזר אומר, המנורה מה אומרת? תורה. בתורה יש נר המערבי, תורה שבכתב, האמונה בקדושת התורה. רבי יהודה אומר, לא, מה המנורה אומרת? עבודת הלב. בעבודת הלב נחלקו שתי שיטות, האם חסד או האם יסוד, האם אהבה או האם הבסיס שאינו זז. זה בעצם המסר של המנורה לעולם. זה המיוחד, בעצם המנורה מקפלת בתוכה לפי שתי השיטות את כל ענייני עבודת הלב. גם את הצד הלימודי לפי דעה אחת, גם את הצד הרעיוני לפי דעה אחרת. ופה לסיום נגיד לכם דבר מאוד מעניין. לפי הדעה שנר מערבי, וזה היה הדעה המפתיעה, שנר מערבי זה כנגד היסוד. הוא אמר, למה זה מערבי? כי הוא כבר, הוא, יש לי לפניו מזרחי, ומה שכבר קדימה אליו הוא כבר מערבי. הדעה הזו, לפי הדעה הזו, יש פרט בדעה הזו שאומרת, איזה נר בפועל דלק 24 שעות? גם השני וגם הראשון. למה? כי אם הראשון יחווה, אז השני הוא כבר באותו רגע לא מערבי, הוא כבר מזרחי. אתה רוצה שיהיה נר שידלה כל הזמן והוא נר מערבי דולק, אז הוא צריך שיהיה לו מזרחי אליו מישהו כדי שהוא יהיה מערבי, אחרת הוא לא יהיה מערבי. אז בעצם שניהם דלקו. מה זה אומר? כדי לשמור על היסודות צריך לך גם את מלכות וגם את יסוד. גם סור מרע, לא להיכשל באבונות, וזה יעזור לך להיות יסוד, לעמוד חזק. אתה צריך לא להיכשל באבונות, לא זה היעד שלך, אתה צריך לעלות יותר קדימה, אבל זה הפתיחה שלך. אם חס ושלום אין את הנר הזה, אז איך הוא יקרא מערבי? כדי שהוא יקרא מערבי צריך להיות לו איזה הכנה מוקדמת. אז אתה קודם כל תשמור שלא יהיה כישלונות, שיהיה סור מרע. ויש לך את המקדם ביטחון הזה שלא יהיה כישלונות, אז אתה יכול לעשות ללכת קדימה, ויש לך נר מערבי שזה היסוד. רואים שבצורה מעניינת ביותר, כל מה שאמרתי לכם, כל השיטות אפשר לפרט בהם הרבה מאוד, ויש בגמרא אריכות, יש באנציקלופדיה תלמודית, אפשר לראות פירוט של כל הדעות בעניין. יש בזה ריבוי של פרטים, פשוט על פי תורת הנגלה, הרבה פרטים איך הדבר הזה בנוי. לקחנו בשיעור היום ממש בתמציתיות מאוד את כללות השיטות, ולראות בתמציתיות מאוד את ההוראות בעבודת השם, כי גם את ההוראות בעבודת השם שהרבי מפרט את זה, הוא מפרט את זה מאוד מאוד, ממש לפרטי פרטים בצורה מאוד מעניינת, אבל לקחנו את הריכוז של הדברים, לפחות את הצד הרעיוני ואת המסר הכללי, שהמסר הכללי של המנורה הוא מסר שאמור ללוות אותנו, והוא מלווה אותנו בפועל, כפי שידוע שהדבר הנצחי שנשאר לנו מהבית המקדש זה המנורה. כתוב שהנרות הללו לא בטלים לעולם. נרות חנוכה זה המשך של נרות המקדש. אז הנצחיות הזו של נרות המקדש, עם כל המסרים שלהם, צריכים ללוות אותנו עם כל השיטות גם יחד. גם עם השיטה שזה תורה, גם עם השיטה שזה אהבה, וגם עם השיטה שזה יסוד, וגם עם התת שיטה שזה לא רק יסוד, אלא כמובן גם סור מרע. כל הפרטים הללו יחד צריכים להיות כדי שעבודת השם בעזרת השם תהיה בצורה טובה ומלאה.